מטכלי, ואתה עדיין, אני מבינה, בסוג של חופשת שחרור. שלום ותודה שבאת אלינו.
תודה לכם, שמח להיות כאן.
אני רוצה לשאול אותך, אתה זוכר את היום הראשון שלך בצבא?
ממש פשוט.
כן.
היית עדיין בין 17 וחצי וקצת, וכדי להתגייס צריך חתימה. התגייסתי עם החברים לנחל, בלשכת גיוס אמרו צריך להביא את ההורים. אמא שלי הייתה בשמירת הריון בבית חולים שערי צדק, לא האמינו לי, באותם ימים אישה בת 40 לא נראה שהיא בכלל כבר מסוגלת ללדת. הלכה איתי חיילת לבית החולים, ושם אמי חתמה לי.
תשמע, אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף, שזאת ההתחלה שלך, וזה מלחמת יום כיפור, אם תרשה לי, אלוף הכהן. אני יודעת שדעותיך לא תמיד מקובלות, אתה לא תמיד הולך בתלם, ולא תמיד אוהבים לשמוע את מה שיש לך לומר. אני רוצה לשאול אותך היום, בנקודה הזאת שלנו אחרי צוק איתן, ו-41 שנה אחרי מלחמת יום כיפור, האם יכול לקרות דבר כזה שוב?
חד משמעית כן. כי מה שהביא את התדהמה, שעד היום מהדהדת באותה מלחמה, זה לא דווקא הקושי של המלחמה בפיזיקה של המלחמה נטו, אלא מערכת הציפיות שקרסה. ומערכת הציפיות יכולה לקרוס, ובמידה רבה, גם בסיפור המנהרות, ידענו למנהרות, אני ראיתי תיקי מודיעין מריבים, לא ראיתי כזה בחיי, תיקי שטח על המנהרות וכל מערך הכוחות של חמאס בעזה, והתהום בין מה שכתוב כאינפורמציה ובין מה שמסוגלים להבין, זה מסוג הדברים שמראים שלא הכל בראש. האינפורמציה יכולה להיות מונחת על השולחן, במעבר למעשה יש פער גדול. ודווקא מה שאני ראיתי בימים האלה, והייתי בשטח יום יום, חוויה גדולה של לראות את כושר האלתור של הלוחמים שלנו. לדוגמה, ראיתי צוות של שייטת 13, שמישהו ציפה מהם לעשות את זה. מישהו הביא מנוע סילון מהתעשייה האווירית, הלכו למסגר בבאר שבע, חיברו אותו ליכולת לפעול בתוך המנהרות ונכנסו לפעולה. זה אחד מהדברים שאפיינו את צה"ל, ובמידה רבה אנחנו צריכים להיות גאים ביכולת הזאת, וזה מחזיר אותנו ליום כיפור, כי במלחמת יום כיפור, מה שיצר את התפנית זה הכוחות בשטח, גם ברמת הגולן וגם בסיני.
אני רוצה לשאול באמת על המנהרות. אתה אומר ידעו, לא הצמיעו מספיק.
קודם כל פיקוד הדרום ידע, ואני גם לא יכול לדבר על הכל, כי אני בדיוק בעניין הזה עסוק כרגע בתחקיר על הפיקוד והשליטה. פיקוד הדרום הבין את עניין המנהרות, מפקד עזחה הבין את המשמעות הגדולה, הם ניסו לגרום לפעולה על המנהרות, אבל גם הם לא ראו את המנהרות כאירוע שמחייב מערכה בפני עצמה. כי בין היתר, מה שהיה כל כך אחר במובן מהותי ממה שראינו, לא רק במובן הכמותי של more of the same עוד ועוד, זה שזאת הייתה מערכת. זאת אומרת, ידענו על מנהרות שהן התקפיות, ידענו על מנהרות שהן הגנתיות, האופן שבו המערכת הזאת יצרה מערכת רשת מסועפת, זה אחד הדברים שבהיקף העוד ועוד ועוד הופך כבר למשהו שבאופן מהותי הוא חיה אחרת. אכן אני חושב, לפחות אני יכול להדות על עצמי, אני לא הבנתי את זה בעומק וההיקף הזה.
זה מעלה סימני שאלה כבדים על ההנהגה שלנו.
לא הייתי אומר, הייתי אומר ככה.
שאגב, אני מזכירה כאן את כל הסיפור של השר נפתלי בנט, התפקוד של הקבינט וכו'.
אני לא אמתח ביקורת על ההנהגה, לא רק מכיוון שאסור לי כרגע, כי אני עדיין במדים, אלא מכיוון שבמידה רבה זה הולך אל המקום הכי עמוק של שאלת קיומנו, בשאלה איך נבטח, במי נבטח, כדי שמחר לא יבוא עלינו איזה הוריקן, או לא יבוא משהו בלתי ידוע. כשאני שומע למשל מדברים על ההימלאיה, אז שואלים, הייתה התראה או לא הייתה התראה? יש דברים גם שאין להם התראה, ומנהיגים לא יכולים להבטיח אותנו, וזה אולי גם הלקח הגדול של מלחמת יום כיפור. מנהיגים לא יכולים להבטיח אותנו מפני כל הפתעה, מפני כל תפנית, יש דברים בלתי צפויים, ולכן במידה רבה גם צבא, גם חיילים, גם ציבור צריכים לחיות כך שמשהו בלתי צפוי יכול להתרחש, ואז לראות איך מתמודדים.
ניצחנו במלחמה.
כן. בין היתר, מכיוון שניצחון בזירת גלדיאטורים הוא אירוע פשוט. אחד שוכב, אחד עומד, כולם רואים, לא צריך לדבר. במציאות הזאת, מול אויבים כמו חמאס, גם כשהיריב שוכב, הוא יכול להימצא במציאות שבפוטנציאל של מה שקרה, הוא יהפוך את הסיפור לניצחון, לא רק בזה שהוא יספר שזה ניצחון, אלא מכיוון שבגלדיאטורים זה נגמר והולכים הביתה. במציאות של מלחמה, יום למחרת קורים דברים חדשים.
האם הכרענו את חמאס?
עוד פעם, זה הולך אל השאלה מה זה הכרעה. אם מנסחים את ההכרעה באופן מינימליסטי, זאת אומרת, לא במסגרת של שאיפת השאיפות ל-once and for all, מעכשיו לא יהיה יותר חמאס, אז לא הכרענו את חמאס, גם לא התכוונו. אבל אם מנסחים את זה באופן מינימלי של משהו שהוא בר הישג, אז אני חושב שמה שביקשנו להשיג הוא שג, ובין היתר אני מסתכל, יש לי ילדים קטנים, אני מסתכל איתם על סרטים כמו נגיד מלך האריות. אז נגמר מלך האריות ויש מלך האריות 2, והסיפור מתחיל מחדש.
עד כמה המטה הכללי, כשהוא מקבל החלטה ליציאה למלחמה או להמשך פעילות, הנושא הזה של הרוגים עומד לנגד עיניו, והחשש מההרוגים, והחשש מהתגובה של הציבור?
זה תמיד עומד לנגד עיני מקבלי החלטות, ולא מכיוון שאנחנו מסתכלים על העניין של הרוגים כדבר שבכל דרך צריך להימנע ממנו, כי אחרת אין ריבונות ואין יכולת להיאבק על מה שנדרש לעמוד ולהיאבק למענו. אבל טוב שכך, שכל המערכת נמצאת בדאגה לעניין. מספרים גם על בן גוריון, שלפני שהוא היה מקבל החלטות בעניין הזה של מלחמה ושלום, הוא היה נופל למשכב לכמה ימים. ההחלטות האלה הן קשות, וגם במטה הכללי מעולם לא התעלמו מהשאלות האלה.
אבל המחיר שהיינו אמורים לשלם כאן, אם הצבא היה נכנס פנימה יותר לעומק, קרי כיבוש הרצועה, זה המחיר, מחיר הדמים שהיה נגבה מאיתנו?
ברור שאם היינו נכנסים לעוד, אז היה המחיר גבוה יותר. אבל כמו הרבה דברים, זאת לא משוואת עלות תועלת עם סכום אפס שיש לה בסוף תוצאה ברורה שאפשר לשים על השולחן. במידה רבה, לפעמים חושבים שיהיו הרבה נפגעים ויש פחות, לפעמים הפוך. אלה שאלות הרות גורל, שהייתי אומר שבמידה רבה ריבון נבחן ביכולת להתעלות מעל חישובי עלות תועלת. אבל זה לא אומר שהוא פטור מהם.
וזאת הייתה אחת הסיבות שלא נכנסו. לא מיצו את המלחמה הזאת כפי שהם מנסים לומר.
כן, אבל לא רק בגלל הרוגים, כי אם היה ברור שיש הצדקה למחיר, הצדקה במובן של תוחלת, של תכלית שניתן לממש ולהשיג, אז אני חושב שהיו מקבלים את ההחלטות האלה. אבל השאלה הגדולה היא, אוקיי, שילמנו את המחיר, ומה אז? וחוזרים למקום שהוא בנקודת המוצא, במידה רבה חוזרים לנקודת ההתחלה. כי המערכת הזאת היא לא מערכת שאחת ולתמיד מסיים אותה, כפי שכבר הסברתי.
אלוף גרשון הכהן, האם אנחנו נופתע ממנהרות בצפון?
עושים מאמץ בצפון לחפש מנהרות. זה לא סוד. זה לא סוד שהאנשים מחפשים מנהרות. סגן פקד הגייס, אורי אגמון, שהוא מהממים הגיבורים של מלחמת יום כיפור, בגדוד של אמנואל סאקל, הוא גר ברמות נפתלי, והוא מספר לי, שהוא אומר לי, אשתו, אני שומע שחופרים, והיא אומרת לו, לך לביקורת שמיעה, היא שלחה אותו לביקורת שמיעה, אז ברור שאנחנו מחפשים, וברור שהאויב כשהוא מאיים, נסראללה כשהוא מדבר, הוא מדבר דברים שכדאי לסמוך עליו, וכשהוא אומר שהם יפעלו גם בתוך הגליל, כנראה שיש לו יכולות לפעול גם בתוך הגליל, וזה מחייב הערכות מתאימה. ולכן בין היתר השאלה היא לא רק האם אנחנו יכולים למצוא את המנהרות, זה צריך להתאמץ למצוא, אלא גם איזה הערכות מבחינת הפריסה של הכוח, מבחינת הערכות של היישובים, אנחנו מכינים לקראת דבר כזה.
היית אומר שההרתעה בצפון עדיין נשמרת?
הרתעה זה אירוע שהוא לא כמו, למשל, לומר מה מצב המים בכנרת. את זה הם מודדים. ויש קו אדום, זה עולה או יורד, וזה כמותי. הרתעה היא אירוע שלמרות המציאות הכל כך ברורה פיזית, החלטות יכולות להתקבל בניגוד להרתעה.
והחיזבאללה במלחמה הבאה הרבה יותר מחוזקת, במיוחד הארגון שמתאמן עכשיו, שפועל עכשיו בסוריה.
אכן צריך לקחת זה בחשבון, ואני מאלה שמכבדים מאוד את האויב. מכבד אותם לא רק מכיוון שבאופן עקרוני צריך לכבד את האויב, אלא מכיוון שיש להם יכולות להסתגל למרחבי הנחיתות באופן מודע. הם מפנימים את הנחיתות שלהם. מה שלמשל יצר חיזבאללה, כולל לקראת 2006, זה יכולת אסטרטגית שאין לה חיל אוויר, אין לה צי, אין לו צוללות, ובכל אופן איום אסטרטגי. אם מסתכלים על מה שקורה היום בהתמודדות של העולם המערבי עם דאש, זה די דומה, שואלים מה זה, 10,000, 20,000 איש על טנדרים, איך הם מייצרים איום למעצמות? כי הם הצליחו למצות את הפוטנציאל של הנחיתות. מבחינה זאת מלחמה הוא אירוע מאוד אנושי, מאוד לא נמדד רק במכניקה של הפיזיקה. ולכן אני, אם אני חוזר לחיזבאללה, אני מאוד מאוד מכבד אותם, והם בהחלט צוברים ניסיון בלחימה בסוריה, והניסיון שהם צוברים הוא בלחימה גלויה, מעל פני השטח, בהיקפים של גדודים, בהתקפות שמשולבות עם אש, עם הפעלה של כוחות ממוקנים, כולל שריון, ומבחינה זאת הם נמצאים במקום אחר לחלוטין מזה שהם היו בו לפני 8 שנים. כל הטרור לסוגיו בנוי על השאיפה להביא את מדינת ישראל להתמוטטות. הוא לא בנוי רק על הרצון להציק. השאיפה היא שמתוך זה שתהיה יכולת להציק בהתמדה לאורך כל הזמן, בשיטות חדשות, משהו מבפנים יקרוס.
איראן.
איראן היא אירוע מרתק. ואני יכול לספר לכם אירוע שהוא לא סוד, ולכן אני יכול לשתף את האנשים. היה ראש מחלקה, ראש זירה באמן, שהיה אחראי על איראן, והוא בחור עם השכלה פילוסופית. מאוד מאוד עניין אותו שאלה למה האיראנים מקפידים, כולל אחמדינג'אד כשהוא היה נשיא, ללמוד היידגר. לריג'ני כשהוא היה שר חוץ באיראן, אסף את השגרים ונתן להם הרצאה על משנת היידגר והמשמעות של זה לאיראן. אז התשובה הפשוטה, היידגר היה פרו-נאצי, ואיראנים רעים, אז הם אוהבים את היידגר. ממש כנראה שזו תשובה פשטנית. העניין הוא שהיידגר הוא המבקר הרדיקלי ביותר של רעיון הנאורות של אירופה. רעיון הנאורות אומר שפעם אחת בן אדם יראה את האור, הוא לא ירצה לחזור אל החושך, ושיש סרגל אחד למדוד את הקדמה. ולכן הם נאחזים בו, מכיוון שמה שהם בעצם אומרים, יש יותר מדרך אחת אל הקדמה. אנחנו רוצים את הקדמה המערבית, אנחנו רוצים את הטכנולוגיה ואת המדע, אנחנו רוצים את זה בדרך שלנו, לא עם הערכים של המערב. ובין היתר כאן גם הרעיון החשוב של המימוש של תוכנית הגרעין. כמובן זה איום נגד אויבים, כמו ישראל. אבל בראש ובראשונה, הגרעין, יש לו תפקיד ביכולת שלהם לומר, יש לנו את הדרך שלנו אל הקדמה ולמדע ואל חזית המחקר המדעי, וזה במסגרת הערכים הדתיים שלנו.
ישראל הייתה צריכה לפעול באיראן?
שאלה ענקית, התשובה הכי פשוטה אומרת, אם זה היה מביא פתרון מהסוג של אוסיראק באיראק, של התקפה אחת ולמחרת אין, אז בוודאי שכן. אבל ברגע שהשאלה הזאת עמדה לדיון, כבר היה ברור שהפרויקט הוא כל כך רחב, הוא נמצא בכל כך הרבה מקומות, שאין התקפה אחת שמביאה השמדה במכה אחת, שמחזירה את האיראנים לאחור בכל ההיבטים. הידע קיים שם, והיכולות מפוזרות במספר מקומות. אבל חשוב בין היתר שידעו שיש לנו יכולת לפעול שם.
אני רוצה להחזיר אותך לאחור, ויכול להיות שהיום בדיעבד, כיוון שפשטת את המדים למרות שאתה כבר בחופשת שחרור עדיין, לשאול אותך בנושא ההינתקות, זה היה סיפור לא פשוט עבורך. האם זו הייתה טעות?
וואלה. על העניין הזה אני ממש הייתי רוצה לכתוב. לא במובן אם זאת הייתה טעות או לא, אלא בין היתר בשאלה האישית, בלי מחקר, מה עבר עליי ומה גרם לי בין היתר לעשות את העבודה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. אם זאת הייתה טעות או לא, בלי להתחמק, אני אומר כך, אחד הדברים הגדולים בהבנת חיי אדם, זה שלפעמים קורה משהו, גם אם הוא רע, הוא יכול להביא למשהו טוב, השאלה היא מה אתה עושה איתו. וזה מאותו רגע שהעניין קרה, ועשינו ניסוי ענק, וקרה מה שקרה, בואו נתבונן במה שקרה, וננתח את זה.
כלומר, אם אני לוקחת אותך רגע לשטחי יהודה ושומרון, נסיגה חד צדדית מבחינתך, זאת תהיה טעות פטלית.
את הולכת לכיוון שאני יודע להסביר היטב למה מה שאמרת נכון.
ובכל זאת אתה לא דיברת על ההינתקות, ואני יודעת שהיה לך כאב סביב ה...
איזה שאלה, ברור. מהמון סיבות, אבל באמת אחד הדברים המעניינים, וגם שואלים אותי את זה בכל מיני מקומות, אומרים עליך שהיית זכוח, לא בכית, לא ראית את הכאב, ככה יש כאלה שאומרים. אז בעניין הזה אני באמת אומר, מזלי שהאופי שלי הוא כזה שאני מאוד סגור. זה אפשר לי להיות אפקטיבי.
זו הייתה טעות.
ההתנתקות? אתם תמותו שאני אגיד שכן.
אני לא אמות שתגיד שכן.
אבל בואו נגיד משהו אחר.
תגיד את האמת.
לא, אני אגיד לכם מה אני חושב כהיפותזה. ברמה מעניינת. הרבה שאלות נשאלו למה אריק שרון עשה את זה. הייתי שמח לדבר איתו, כנראה אתה לא יכול כרגע.
אני שואלת עליך.
נוצרה פה טלטלה ענקית, שבין היתר העלתה את החמאס. מי יודע? קשה לומר בהיסטוריוסופיה מה הביא את מה, אבל יכול מאוד להיות שגם במידה מסוימת, הרי לא נוכל להוכיח את זה, אירועי האביב הערבי הם כתוצאה מהטלטלה הזאת. נוצרה פה טלטלה גדולה מאוד.
כלומר, רק הפסדנו בעצם.
זה ימים יגידו, השאלה היא מה נלמד.
אני רוצה לשאול אותך, אלוף הכהן, נדמה לי שאתה ההוכחה הכי טובה לזה, שלא צריך לצאת מהצבא בגיל 42, 45, למרות שלא, באמת, כי מנסים ככה להעלות את הגיל.
נראה שאתה יכול להישאר עוד 10 שנים בלי בעיה.
לפחות. תקציב הביטחון, באמת צריך כל כך הרבה כסף, כי אנחנו יודעים איפה הבזבוזים.
אין הרבה בזבוזים, זה לא ממש נכון. אבל בואו נדבר רגע עליי, על הקטע של איך אני נשארתי. קודם כל, אני אישית אהבתי את מה שאני עושה. צריך לחשוב גם על אחרים שממצים במקום כזה או אחר את מה שהם עשו.
גם בתחום האזרחי ממצים, גם אנחנו ממצים.
כן, אבל העניין הוא... ברור, נשארים, אבל מי שהיה מגד ולא ממשיך הלאה, ועושה תפקיד מטה ולא ממשיך הלאה, הצבא ייכנס לסטגנציה אם הוא יישאר עם אנשים שלא מביאים את היצירתיות.
אתה ישבת במטה הכללי כשפרשת הרפז התנפצה לה, התפוצצה לה. אתה מוכן להתייחס?
באמת אני לא יודע כלום. אפילו אני יכול לומר... מנדי אור, שהוא אדם שאני מכבד, הוא גם היה מחט באיוש כשהייתי אצלו מגד בשנות ה-80 בהתחלה, ואני מאוד מעריך אותו. והוא עבר על כל הסטנוגרמות, הוא קרא לי יום אחד ואמר לי, אני רוצה לומר לך משהו שצריך מאוד להדאיג אותך. עברתי כל הסטנוגרמות, השם שלך לא מופיע שם בכלל, כי אני רואה שלא סופרים אותך. אמרתי לו, אני עוסק בשלי, שהם יעסקו בשלהם, אני לא יודע.
ולנושא של השילוב הראוי, אתה יכול להתייחס למה שקורה מבחינת הדתיות של צהל, הדרת נשים?
אני אומר, קודם כל לא מדירים נשים. הדברים האלה הם אירועים של, עוד פעם, של שוליים שעושים מהם עניין. הדבר הגדול שקורה בצהל, בין היתר, השוני בהתייחסותו של צהל לעניינים שגם המון פעמים את מטפלת בהם, הוא לא רק בגלל הדתיים, הוא בגלל שהחברה השתנתה לטובה. אם אני מסתכל על צהל שאני התגייסתי אליו, וצל של שנות השישי המאוחרות. במידה כזו או אחרת, היינו בעולם שהשתנה לחלוטין. תחשבו על השנים של late 60s ומה שהיה באותם ימים בקיבוצים. באופן עקרוני המערכת השתנתה לטובה לכולם, וזה בין היתר גם מה שנותן לבנות היום תפקידים הרבה יותר משמעותיים, כי כשהמערכת מפסיקה לחפש בנות יפות של שתיהן היפות, אלא שואלת את השאלות מה התפקיד שלהם, ויש להם תפקיד, ויש להם תפקידים מרתקים היום, יש הרבה יותר מבעבר.
אבל אז, הם לא נותנים להם לשיר.
נותנים להם. נותנים להם בכל מקום.
תלוי מי הקהל.
לא, לא, האמת היא שנותנים להם.
מה אתה הולך לעשות, אלוף הכהן?
אני עוד לא יודע. אני באמת פעלתי עד היום גם מתוך זה שאהבתי את מה שאני עושה, אבל גם האמנתי שאני פועל משליחות. אני אחפש דברים כאלה.
פוליטיקה זה שליחות?
בוודאי.
יש מצב?
אם עושים את הפוליטיקה נכון.
יש מצב?
יכול להיות.
הציעו לך?
לא.
בנט לא קרא לך?
אף אחד לא קרא לי. וזה גם מעניין, יש כאלה שקוראים להם.
אתה תלך?
תלוי למה.
אלוף גרשון הכהן, אני מאוד מודה לך שבאת.
תודה לכם.
תודה ובהצלחה.